אנחנו מתחילים פרשה כל שיעור צריך תפילה שנגיד דברים נכונים ונכוון אל האמת וגם בפרופורציה הנכונה. פה במיוחד צריך תפילה, כי כמו שכולם מבינים זה פרשה, אתה רק מתבונן עליה רואים שהיא פרשה מיוחדת, אבל כדי לא להפריע ברצף הדברים אז אני אומר כמה הקדמות. אני חושב שהן מאוד חשובות, אני מקווה בסייעתא דשמיא, למרות שאני לא אעשה את זה מספיק תוך כדי השיעור, אבל אני סומך עליכם שתעשו את זה. לכאורה אנחנו הולכים לדבר על בלעם, ואפשר להגיד מה הקשר אלינו. זאת אומרת, זה כבר, גם אם זה שייך להיסטוריה ויש לנו מה ללמוד מההיסטוריה, כאילו מה, ברוך השם, אנחנו לא בלעם ולא קרובים לבלעם, וכל הדברים האלה, וגם מה זה נוגע עכשיו באופן מעשי. אבל כאן אני רוצה לומר שני דברים. אחד, למרות שאני לא מספיק חי, לא מספיק יודע להסביר את הדברים האלה, אבל זה נקודה מאוד חשובה שצריך לחזור עליה. שמעתי פעם מהמרטאו באחד השיעורים, הוא הזכיר את זה שלפעמים, זה דברים שהרב כותב באורות, שיש לפעמים מהלכים שגויים, גם אם לא יודעים להסביר, יש איזשהו כוח פנימי שמניע אותם, שזה האינטואיציה שלהם. האינטואיציה שלהם זה איזשהו כוח רוחני שמתנגד לעם ישראל. וכוחות מסוימים שקיימים בעולם, כמו שאנחנו יודעים, שיש פרעה ויש אמן וכו', גם יש בחינה כזאת של בלעם, שהיא הולכת וחוזרת במהלך ההיסטוריה. עכשיו, אני לא יודע אם אני אצליח לשים את האצבע בדיוק, למרות שאני כן מכוון את הדברים לקראת סוף השיעור, בעזרת השם, להראות את הכיוון הזה, אבל חשוב מאוד שיקחו את זה איתכם, את המשפט הזה. גם אם תיישמו אותו היום או לא, אבל בהמשך החיים ודאי שתלמדו איך ליישם אותו. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שהיא הרבה יותר מעשית, וגם אותה אני אשתדל לומר אותה בזהירות רבה, שבלעם, כמו שאנחנו מבינים פה, ועוד מעט נסביר, רואים פה שנפגשים עם כוח רוחני עצום. ואז אתה אומר לעצמך, כאילו מה, למה, איך, ואיך אני יודע להבדיל, וכל הדברים האלה. צריך לדעת שגם אם אנחנו, אני אומר את זה עכשיו מאוד בזהירות, גם אנחנו לא הולכים לדבר דווקא על בלעם האיש, יש מה שנקרא בלעם התופעה. והיא יכולה להיות חס ושלום גם בתוכנו. חס ושלום, אלף אלפי הבדלות, וכל מה שנקרא בחינות מסוימות. אחרי שתי ההקדמות האלה, בואו נתחיל לעבוד בעזרת השם, ונשתדל, סייעתא דשמיא, קודם כל להיזכר איפה אנחנו עומדים. כי לכאורה, כמו שאמרתי קודם, פרשה הזאת כאילו באמצע שום מקום. כאילו, אנחנו יודעים שהיא לא באמצע, זאת אומרת, היא לא סתם, אבל כאילו בסתם, בלק, בלעם, קורבנות, מזבחות, רצל כלל ו... יש ברכות, מה שנקרא, כן, זה עוד דבר שאני לא אשכח, אני אגיד את זה בלי נדר בסוף, זה אני מתכוון להגיע בצורה יותר מפורטת, זה גם לא דברים קשים, לא לחיות לרגע אחד באשליה של בלעם חזר בתשובה. נכון, כי אנחנו רואים, הוא בהתחלה כזה ילד טוב ירושלים, אשר ישים השם בפי, אותו הדבר, את שלא אוכל לעשות קטנה או גדולה מליבי, וכו', כזה, מה שנקרא, ממש, זה ילד טוב, נכון? אבל כשנגיע לסוף הפרשה, אז שלא נטעה לרגע, יש לו רשעות עצומה, הוא נשאר ברשעותו, והעצה שהוא נותן בסוף, כמו שנקרא בהפטרה, זכור לעמי, כן, מה יעץ עליך בלעם בן באור, מן השיטים עד הגלגל, כן, כל העצה של בנות מואב זה עצת בלעם. אז שלא נחשוב לרגע, שבלעם פתאום, מה שנקרא, גילה את קדושתם של ישראל, והחליט לשנות את דרכו. יש לנו פה... התחלה של רשות, סוף של רשות, באמצע איזושהי התערבות אלוקית שהיא לא מספיק ברורה לנו, אני מודה, אבל בעזרת השם נתקרב קצת להבנה מה קרה פה באמצע בכל הברכות הנפלאות האלה שממש מפארות כל בית כנסת וקצת מכינות שמכבדות את עצמם, כל מיני פסוקים של מה טוב הולך יעקב ואין עם כלביא יקום וכדומה. זאת אומרת, ממש, זה פסוקים נפלאים שיוצאים דווקא מהפה התמה הזה. טוב, בכל אופן אמרתי, זה לא באמצע שום מקום. זה בדיוק צריך לראות גם איפה אנחנו עומדים. עכשיו בואו נזכיר לכם, בלי להיכנס לתאריכים, מדויקים. עם ישראל כבר עבר את המדבר, ראינו בסוף הפרשה הקודמת משה רבנו יחד עם עם ישראל הולך וכובש את סיחון ואת אוג, נכון, את עבר הירדן המזרחי, ועכשיו הגויים עובדי עצות. זאת אומרת, מה שהם סמכו כל הזמן על הכוח שלהם, וזה טבעי מאוד שגויים יסמכו על כוח, אז פתאום הם רואים שום דבר לא עמד להם, ואז פתאום הם מגייסים, סליחה על ה... זה כאילו בשביל הצחוק, כאילו שאומרים, לוחמה אלוקית, לא לוחמה אלקטרונית, הולכים לגייס איזשהו מין כוח שעד עכשיו לא השתמשו בו. הם מבינים שצריכים להביא פה משהו לא מהעולם הזה. הולכים להביא את בלעם. צריך לזכור, כל הפרשה שלנו היא בשנת ה-40, כבר עם ישראל עומד קרוב קרוב לכניסה לארץ, לחצות את הירדן. ואז פתאום בלק, מדיין, כולם, מה שנקרא, איזשהו גיוס כללי, שכמו זה פשט הפסוקים, פשט הדברים של רשי. רק אני עושה את זה כאילו בצורה ציורית, נכון? זה קוסם וזה קוסם, ועם אותו אומרים, זה לא הצלחנו, פתאום כולם חוברים ביחד, מואב ומדיין, וקסמים בידם, הולכים אל בלעם. טוב, זה המציאות. חשוב מאוד גם שנזכור את זה, גם ביחס למה שאני אומר בלי נדר בסוף, שגם כל זה זה דרכים לעכב את עם ישראל מהכניסה לארץ. זאת המגמה הכללית. עכשיו, בואו נראה. אז אם כן, אנחנו, כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, אנחנו במדבר, ספר הדרך, עם ישראל נמצא בדרך, בדרך יש עיכובים מעיכובים שונים. דיברנו הרבה על המתעוננים וקברות התאווה, והמרגלים לא עלינו, ואחר כך גם על מחלוקת שמתעורר דווקא ברגעים של חולשה על ידי קורח. ועכשיו אנחנו הולכים להתמודד עם קושי שצריך להיות מודעים אליו, הוא לא פחות קשה, אולי אפילו יותר קשה מבחינות מסוימות, אבל קודם כל צריך לדעת שהרבה פעמים הוא קושי חיצוני. דהיינו, עכשיו אנחנו, כמו שהתחלנו כבר להתמודד עם סיחון ואוג בצורה של מלחמה, והשלב הראשון איזו מלחמה מעורבת, כאילו בדרך הטבע, אבל זה משה רבנו מוליך אותה, ובדרך נס כובשים את עמון ומואב, ואת כל אוג מלך, ואת את הבשן. כל הדברים האלה זה שלב א' של מלחמה עם גויים. יש לנו פה עכשיו מלחמה רוחנית. וככה צריך להיכנס לפרשה הזאת. עכשיו, אחרי כל ההקדמות, בואו נתחיל לראות קצת מה קורה. ברשותכם, אני רוצה לשאול קצת שאלות, בדרך כלל זה לא דרכי, וגם ודאי לא דרכו של הרב ציודה, אבל כדי שהדברים יותר יובנו, אני מקווה, אתה שואל את עצמך, כאילו, מה בלעם חושב? אני אומר את זה בצורה ציורית, יעלה על הדעת שתבוא למישהו ותגיד לדמה, תשמע, אני רוצה לקלל את הבן שלך, רק תן לי רשות, או מה אני צריך לעשות כדי שאני אוכל לקלל את הבן שלך? נכון, זה נראה אפילו שאלה רטורית, מצחיקה, כאילו על מה אתה מדבר בכלל? אז מה בלעם חושב? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כולנו מכירים את המשפט המפורסם הזה, לא קם נביא בישראל כמשה, אומרים חז"ל, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. ומנו? בלעם. אז איך יכול להיות דבר כזה? תשמעו איזה סדר גודל של מה שמדובר פה. לא קם נביא בישראל כמשה ובאומות העולם קם. זאת אומרת, בלעם שווה, כמובן מבחינות מסוימות, שלא נטעה, הוא רחוק מאוד ממשה רבנו, אבל חז"ל משווים אותו למשה רבנו. אז איך יכול להיות? אז כולכם כבר יודעים את הכיוון של התשובה, וזה לא שזה שכולכם יודעים, זה לא אומר שזה לא נכון, אבל צריך להעמיק בו, שזה לעומת זה עשה אלוקים. בכל דבר בעולם, צריך לזכור, יש כוחות מקבילים, כן.
גם בעניין הייחודיות של הנבואה של משה, שמסתכל
באספקט
המהירה
ולא מזדעזע,
גם בזה
בלעם היה שווה לו? לא. אבל יכול להיות שכן. אתה יודע מה? אני מעדיף להגיד שאני לא יודע. בסדר? לא אכפת לי אפילו שזה בהקלטה. לא יודע בדיוק במה הוא שווה, מה הוא לא שווה. אבל ברור לי שהוא לא משה רבינו. כן? ותכף אנחנו נראה את המשנה באבות שהוא גם לא אברהם אבינו. כן? אבל חז"ל משווים. בכל אופן, מדובר פה, בשביל לשאול את השאלה זה מספיק. גם אם לא עניתי לך תשובה מדויקת, כי הלוואי והייתי יודע מה זה בדיוק הספקלריה המהירה, והייתי יודע מה ההבדל בין משה לבינה וכו'. אבל אנחנו מבינים שזה סקלות שרחוקות מאוד מאיתנו, וחז"ל אמרו זה קיים אצל בינה. ואחר כך אנחנו נראה, אם ככה, אז איפה הוא ואיפה, איך אומרים, צריך גם לזכור שלא, עוד פעם, שלא תהיה נפוי הבנות. המשנה בסנהדרין אומרת שיש כמה אנשים בעולם שאין להם חלק לעולם הבא, והראשון שבהם, בלעם. כן, שלא נחשוב עוד פעם לרגע אחד שנטעה, שולחים לדבר פה, אני באמת על איזה צדיק. זה בדיוק האבסורד, בגלל זה גם קשה לי להסביר. אתה הולך לדבר על רשע גדול, ויחד עם זאת, אתה הולך לדבר על אדם גדול. מה זאת אומרת? אדם גדול, ברוך כישרונות, זה הכוונה. מבחינת הכישרונות, הוא הגיע להישגים אדירים. מבחינת המגמות, על הפנים. וזה מה שננסה לראות, איך מגיעים למצב כזה, ומה אנחנו צריכים ללמוד מזה. לכן, הוא אומר, לא יודע תשובה מדויקת בסקלות של מדרגות הנבואה. אם כן, שיהיה ברור, כמו שהמהר"ל אומר, שכל האנשים הגדולים שנלחמו נגד עם ישראל, הם חייבים להיות אנשים גדולים. כן, בלעם וטיטוס, ואני כבר לא זוכר, יש לו שם עוד כמה ברשימה, לא יכול להיות שעם ישראל כאילו באמת, שלהתמודד מול דבר גדול, לא צריך כוחות גדולים. אלא מה? צריך לדעת שזה כוחות גדולים של רשעה. ועכשיו אנחנו צריכים לראות איך אנחנו לא מתבלבלים בדברים האלה, כי דווקא אצל בלעם אנחנו יכולים, מה שנקרא, ליפול בפח, חס ושלום. לא על האיש, כי הוא כבר מאחורינו. אבל הכוחות האלה, אמרו לכם, יש בחינות שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אם כן, כמו שאמרתי קודם, אנחנו בואו ננסה כבר לגשת ישר לעניין. נכון? יש המשנה באבות, שכל מי שיש בו עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, וכל מי שיש בו עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. אז יש לזה הרבה דרשות, זה נקודה מאוד חשובה, המשנה הזאת באבות, אבל ברשותכם אנחנו לא נתעכב על כולה, נשאל רק שאלה אחת, שהיא בעצם מה שנקרא, מדגישים אותה הרבה דרשנים, לא כתוב פה בניו של אברהם אבינו, או בניו של בלעם הרשע, אלא תלמידיו. זאת אומרת שאנחנו הולכים עכשיו, מה שנקרא, ללמוד איזושהי תכונה יסודית, שמי שזוכה לה, הוא הופך להיות תלמיד של אברהם אבינו. חס ושלום, אתם מבינים. עכשיו, ברשותכם, אנחנו נחזור לבלעם, כי הוא באמת הגיבור במרכאות של פרשתנו, אבל אני מעדיף לדבר על דרך החיובית. כמה שיותר, אבל לא תהיה לנו ברירה, גם נחזור אל הצד של הרשעות שמתגלה. אבל בואו קודם כל ננסה טיפה להבין מה זה עין טובה. אז אם כן, אנשים חושבים שעין טובה, כך שמעתי כמה פעמים הרב אדמן, זה כאילו מסתכלים על המציאות ומנסים חס ושלום כאילו לטייח אותה. מה זאת אומרת? נהיה עוד רגע, עוד שנייה ציני, כאילו שמים על העיניים משקפיים ורודות, ובעצם אין פושעים, אין חטאים, אין מחללי שבת, אין גנבים, אין כלום. הכל, העולם הוא נפלא בכלל, אתה תתבונן על הטוב שבמציאות ותראה איך הכל נפלא. אז אם כן, אני אומר לכם, זו טעות גדולה. אחד מה שמעית, אני אומר לכם, זו טעות גדולה. צערנו, יש גנבים, יש גם דברים יותר גרועים. אבל, עכשיו נחפש מה זה עין טובה. זה עכשיו נגיד משפט אחד שאותו אני רוצה להסביר, ודרך זה נחזור לא ידידנו, כן, מיודענו, כן, בלעם. העין הטובה זה שותפות של אברהם אבינו במגמה של הבריאה. עכשיו אני רוצה, זה קל להגיד במילים, קשה מאוד ליישם, אבל ברוך השם אנחנו בדרך הנכונה. אנחנו מתחנכים, אנחנו הולכים בדרך הנכונה, וברוך השם אנחנו גם בנים של אברהם אבינו וגם תלמידים שלו. ולכן מובטחנו שאנחנו עזרת השם נגיע. אבל מה עומד מאחורי המילים האלה? שאתה בא ומסתכל לא על המציאות הגשמית של הקדוש ברוך הוא, אתה מסתכל על מגמת הבריאה. אז אתה יודע שבאמת טוב השם לכל, ברחמיו לכל מעשיו. ואתה יודע שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא טוב, ואליהם חוטאים. אתה שואל את עצמך, מה הקדוש ברוך הוא ברא עולם בשביל להרוס אותו? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא ברא עולם טוב. עכשיו אני צריך לחזור אל שורשי הדברים, לראות איפה הייתה התקלה. כאילו, נאמר עוד פעם במשלון קטן, שאם אתה, לא יודע, קורא לטכנאים מחשבים, אז הוא רואה שמשהו באמת לא עלה למסך, אבל יכול להיות שזה רק בעיה במקלדת, אולי אני לא יודע מה בעיה באיזושהי תוכנה, לא חייב להיות שישר כאילו המוח נהרס. אם המוח נהרס, יכול להיות שאין ברירה, אז הבנתם במשל מה נתכוון, זה מצב קשה. אברהם אבינו יש לו את הסגולה הזאת לבוא ולהיות שותף של הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, ולכן הוא מתבונן על המציאות מתוך חיפוש איך לעשות טוב. זה עין טובה. איך אתה יכול להגיע לזה? רק מי שיש לו רוח נמוכה ונפש שפלה. אם אתה מחפש את האבות, אתה בחיים לא תגיע לזה. לא, עוד פעם, לא בחיים, עוד פעם, זה כל שאלה של דרגות, כי זה מיליוני דרגות. לא, לא יודע אם נגיע ממש למדרגה של... ברור לי שלא נגיע למדרגה של אברהם אבינו, אבל נלך בכיוון הזה. זאת אומרת, ברשותכם, נקרא פה כמה משפטים, מה שמביאים פה מהרב חרלף. העניין של עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, כלומר, מכיר בעצמו שהוא רק בבחינת מקבל. כן, כמו דוד המלך. הוא מגר מלט לכלום. והוא האיש יכול להתייחס לתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום. דהיינו, שאתה בא ואומר, אני אברהם אבינו, נכון, מלא אמונה. אז עכשיו זה לא רק אלון של מכון מאיר או שתי מילים של הרב ציודה או איזשהו סטיקר. כן, אמונה ואהבה, שני האלפים, זה מתוך אמונה אתה מגיע להרבה אהבה. אמונה בקדוש ברוך הוא. כמו שאומר המהר"ל, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, אז אוהב גם את הבריות שלו. עכשיו, יש לך שאלה, איך אתה מיישם את זה? עכשיו, כל המגמה היא, איך אני מבאר את הרע? איך אני מונע מההוא לגנוב, לחלל שבת, או לא עלינו? כמו שאמרנו, יש לנו הרבה גויים מוקפים מסביבנו, ומקיפים אותנו, מחפשים את רעתנו, איך אנחנו מנסים לתקן גם אותם. ולא נחזור עכשיו על פרשת וירא, אבל בואו נציב כל הזמן את אברהם אבינו כדמות מול עינינו. אברהם אבינו, גם כשאומרים לנו אנשי סדום, אז הוא אומר, חלילה לך לעשות כדבר הזה, כן, שופט כל הארץ, אולי עושה משפט, אולי יש 50 צדיקים, 40 וכו', על מה אתה נאבק בכלל? היית כאילו, טוב שלא שאלו אותנו, כן? אבל אנחנו היינו אומרים, ברוך השם, הגיע הזמן, יש דין ויש דיין, נכון, צריך לחלות את הרשעים וכדומה. אבל צריך לדעת שהרבה פעמים יש סוג כזה של יראת שמיים. יש פה הרב אלי בזק, מביא פה בדברים בשם, אני חושב זה, לא יודע בדיוק מי, זה לא האדרת, אני חושב אח של האדרת, יש שום המשפחה, אבל שהוא אומר, הנה, יש פרק שאנחנו אומרים אותו, נכון? אשרי יושבי ביתך, אנחנו אומרים אותו כמה פעמים ביום. וזה מדבר על הנהגת השם בעולם. אז יש שם את שומר שתילת, נו, שומר שם את כל אהבה, את כל הרשעים ישמיד. הוא אומר, יש חצי משפט בתוך כל הפרק הזה, שכתוב שם את כל הרשעים ישמיד. גם זה חלק מהבריאה, שכמו שלמדנו בעניין של סדום. אבל, יש כאלה, לוקחים חצי משפט מתוך פרק שלם, ומה, והופכים אותו, זה העירת שמיים שלהם. זה מזה הם חיים. אתה פוגע שאתה מתחילים לדבר כל הזמן, הלך להילחם ברשעים, ואיך לחלות אותם, ואיך אני לא יודע מה. עוד פעם, זה לא הכיוון, למרות שזה נכון, אבל תכף אנחנו נגיע לעניין הזה. אז העדפתי להתחיל עם הצד החיובי. עכשיו בואו נראה מה עומד לפנינו. כן.
במזמור, איך אמרת כל מסעי.
כן, לא, עוד הרבה דברים כתוב, זה טוב שם, נכון.
זה האיזון שלנו.
לא, לא רק האיזון, אני אומר גם כל הפרק, הוא נכון, זה הנהגת השם בעולם. בואו נראה ככה, אתם יודעים, אתה צודק, רק אני... בואו נסביר את עצמנו, נכון? כולכם למדתם בטח כבר מסכת ברכות, וכולם יודעים. עכשיו בואו נתחיל לדבר על בלעם. אז קודם כל, אולי כמה מילים על נבואה, למרות שאני לצערי מקווה שאולי אני קרוב, אבל אני לא יודע. בינתיים לא יכול לספר לכם חוויות של נבואה, אבל יש דברים, יש שני דברים שאנחנו רגילים לומר שיש בנביא. כן, אחד זה החלק המפורסם יותר והידוע, זה שנביא הוא רואה את העתידות. אבל כתוב בספרים שזה בכלל לא העיקר. אנחנו מתפעלים את זה כי יש לנו ראש של עיתונאים. כאילו, וואו, מה אומר, איזה רב עם רוח הקודש, משהו כבר, לא יודע, נקב איזשהו תאריך, אז כאילו יקדים את אלה שיודעים את העתיד. זה לא נכון. זה תוצאה. הם חיים במדרגה רוחנית כזאת גבוהה, שהם כביכול, כן, לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. זאת אומרת, הנביא האמיתי, הוא כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, שכביכול לקדוש ברוך הוא כאילו הופך אותו חלק מהמועצה הדתית שלו. מספר לו מה הולך להיות. הוא יודע מה שזה, אבל זה רק מה שנקרא, זה נספח. הנקודה המרכזית היא באמת להרגיש אילאיות אדירה בעצם קרבת אלוקים. אדם בעצם נביא, הוא מודע לנשמה שלו, הוא כל כך שמח בה, ואפילו הייתי אומר, זה לא כל כך נוגע לנו, וגם זה לא כתוב פה, אז אני ממש לא רוצה להאריך, רק כדי להמחיש, כדי לקרב את הדברים אלינו. מה שבשבילנו חשוב, יכול להיות שבשביל הנביא הופך להיות כאילו איזה מין מטלה. איזה, כאילו, הגוף רק מעכב אותי, וואלה, הייתי, אני כל כך מרגיש אילאיות, שבעצם כל הדברים הגשמיים, זה טוב, ברוך השם, זה מצווה, זה ניסיון, זה חלק מהחיים, שברוך השם יש לנו גם גוף, ואנחנו צריכים לא להזניח אותו. אבל באמת, מבחינת הנביא, הגוף הוא מה שנקרא זניח. עכשיו, מה אני רוצה לומר לענייננו? עכשיו נחזור רגע, נראה מה קורה לנו עם בלעם. אז קודם כל יש פה בשתי רמות. יש אחד מה שאנחנו צריכים להבין, אבל גם יש פה כאילו שאלות אמוניות. כאילו, לא שאני מתמודד, ברוך השם, אין לנו שאלות של כפירה, זה ודאי שלא. וגם כשיש לנו קצת שאלות, אז אנחנו יודעים, ברוך השם, מי שלומד גמרא. יודע שגם התוספות נשאר לפעמים בתימה, וממשיך ללמוד את הסוגיה. לא בגלל קושייה, ישר אנחנו כבר מה ש... מסירים את ההתפעלות הגדולה שיש לנו מהדבר הגדול הזה שנקרא השס. אני מתכוונתי פה עכשיו כמשל. אנחנו נמנים מול הקדוש ברוך הוא, ויש לנו לפעמים שאלות. אבל שאלות רק כדי להבין. ואחד הכללים שהקדוש ברוך הוא אומר, זה ממש משפט שהזכרתי אותו קודם, זה לעומת זה עשה אלוקים. תדעו לכם, כדי שתהיה בחירה חופשית, אני חייב כל הזמן ליצור בעולם כוחות שהם יביאו אותך לידי שאלה. זה נכון או לא נכון? דיינו, אם היה רק מצב, זאת אומרת, זה כביכול, לא שהקדוש ברוך הוא צריך אותי בתור עורך דין, רק כדי שתבינו למה אני חותר. אם היה מצב שלנו היה משה רבנו ולגויים לא היה, ואחר כך, בעזרת השם נכון, הרי זה מופיע שם גם דרך ההקשר הזה, שלעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא עשי דין ברשעים, בעזרת השם בקרוב, כן, נכון, רק אמרתי עכשיו, זה לא העיקר, אבל כן, אנחנו כן מצפים לזה, אז הקדוש ברוך הוא יבוא הדין, אז הם יתחילו להגיד, תשמע, לא נתת לנו נביא. אז מה הקדוש ברוך הוא יגיד להם? נתתי לכם, ועוד איך נתתי לכם, ומה עשיתם איתו? תראו מה הוא עשה, ותראו מה אתם הלכתם בעקבותיו. נתתי לו את הכישרונות, אבל למה הוא השתמש בהם? אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, נכון? אם זה שלוח שרים ורבים ונכבדים האלה, אתה בעצם רואה בין השורות, מה הוא מחפש? כבוד. זה העין רעה, זה הרוח גבוהה, כן, נפש גבוהה ורוח, צריכה נפש רחבה ורוח גבוהה. כל מה שנתנו לך, הלכת ולקחת בשביל מה? בשביל לבצר את מעמדך. עכשיו, אמרנו שהעיקר, נכון, זה העין טובה באברהם אבינו. עכשיו לא עלינו, בוא נתמודד עם בלעם רגע. עכשיו בוא ניכנס בו, ומותר לנו. קדוש ברוך הוא, נכון, זה שהתחלתי לומר קודם, סליחה שלא דיברתי מסודר, רק מראה בפרחות אומרת, שיודע לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. טוב, לא נכנס פה עכשיו לחשבונות, גם לא זוכר בדיוק את הגמרא, יש שם שתי גרסאות. בכל אופן, מקווה שהקדוש ברוך הוא יסלח לי, ורב אשי גם, זה מגיע, אני חושב, או, לא יודע, משהו חלקי פרומיל של היום, משהו כזה. אחד חלקי 5,800 או משהו מהיום, רגע, כמימרי. עכשיו, אני רוצה לתקוף אותו בשתי נקודות. אחת במגמה, ואחת כאילו על ההסתכלות. מה זאת אומרת על המגמה? אתה בא ואומר, יש רגע, אתם יודעים מה, החלק השני אולי יותר קל. גם אם אתה בא ואומר שזה נכון. עכשיו, תסתכל כמה זה חלקי היום. זה מה שיש לך להסתכל. אתה יודע לחפש את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. נו, זה מה שיש לך לעשות. הזכרנו את זה קודם, נכון? בצורה קצת פחות ציורית, פחות קיצונית. ואמרנו שאין לזה מקום. אז אתה עכשיו בא ובזה אתה יודע לכוון. זה הנקודה אחת. עכשיו, גם על זה שיש את הרגע הזה, אז מה, הקדוש ברוך הוא באמת מתעצבן רגע ביום? חס ושלום. הקדוש ברוך הוא יודע שהוא ברא עולם, יש לנו יצרים, יש לנו גוף, יש מול דברים האלה צריך לדבר מה שנקרא במידת הדין. אתה לא יכול לנהל עולם רק עם מידת הרחמים, רק עבודת השם מתוך אהבה. נכניס את זה לעצמנו טוב טוב לראש. אי אפשר לדבר על העולם בלי יראה. עכשיו השאלה כמה, נכון, ברוך השם, יש לנו את הרב קוק, יש חסידות, יש זה, אומרים, רוצים ליצור אצלנו הרבה אהבת השם. אבל חשוב שיהיה לנו עירה. איך העירה הזאת נוצרת? על ידי מידת הדין. אבל גם זה מבחינת הקדוש ברוך הוא לטובתנו, רבותיי. זה לא, שלא נחשוב לרגע שיש איזה שלב, אפילו הכי קטנטן ביום, אפילו אם הוא יהיה פחות מפרומיל, שהקדוש ברוך הוא כביכול פורק את החסרי שלנו, לא רוצה אפילו להגיד את מה. גם זה כבר יותר מדי מה שאמרתי. אין דבר כזה אצל הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו רואים עולם, ואנחנו רואים את התוצאות, ואנחנו לא יודעים בדיוק איך להסתכל. אז עכשיו בואו לצורך העניין, אני אגיד את זה כאילו במשל.
אבל יש הרבה ביטויים של ויחר פשם.
טוב. קודם כל, אנחנו לא יודעים חסר או לא חסר, כי ודאי שהמידות של הקדוש ברוך הוא נכונות. אבל עכשיו בואו נעניין לך בשתי רמות. אחת, זה ברור שזה בעקבות החטאים שלנו. נכון? ממילא כבר לא צריך עוד תשובה. זאת אומרת, אני אבוא ואגיד, תשמע, הוא קיבל הרבה אנשים. זה ככה תמיד, כמו שנקרא הקוזק המסכן, נכון? אחרי שהוא כבר יושב הרבה בכלא, אז עוד מה בטענות, תראה מה עשו לי. אז הבנת מה אני מתכוון לומר במשל. ודאי שיש מידת הדין, אבל זה בגלל שאנחנו לא הפנמנו. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, שהיא גם כן לא חושב שזה כל כך הרבה. תראה, ברוך השם, צריך גם שאלה של התבוננות, אני לא רוצה להיכנס. עכשיו זה סתם, תראה, הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, מחזיק את העולם, כל הקוסמוס הזה, נכון? אז אנחנו רק מציינים כמו עיתונאים, חס ושלום, כן? התורה בעצמה, נכון? אז היא מבליטה לנו מה היה בחטא העגל ובחטא הרגלים ומה היה בזה. אבל את כל הטוב, אני אומר את זה שכאילו, אתה שואל מישהו מה נשמע? אז הוא אומר לך, ברוך השם טוב, נכון? בשנייה אחת הוא גמר. אבל כשהוא קצת סובל, מה הוא אומר לך? לא, לא סתם, הוא כואב לי הרגל, הוא כואב לי זה, הוא כואב לי זה, הוא כואב לי, אתה מבין? אז זה יש רשימה ארוכה. אבל האמת היא שבסך הכל, גם כשכואב לך השן והרגל וקמת עייף, אני לא יודע מה, זה עוד הכל קין וחפץ, למה זה שברוך השם? אני יכול לשבת, חשב, יכול לשבת איתכם ולדבר איתכם. ואתה יכול לשבת פה להקשיב. זה נראה לנו מובן מאליו, התרגלנו, ואף אחד לא כותב על זה. שמיליארדים של אנשים קמו היום בבוקר והלכו לעבודה, וזאת השם גם יחזרו. אז יש איזו רעידת אדמה באיזשהו מקום, וישר, נכון, כבר אנחנו משייכים את זה לחרון אף השם. את כל הטוב של הקדוש ברוך הוא, נראה לנו מובן מאליו. תמיד מה אני מנסה לענות לך? זה גם שאלה של הסתכלות, אבל בעיקר אני חושב ש... אני מקווה ששתי התשובות נכונות. שמח על השאלה, אבל לענייננו בוא נחזור רגע לבלעם. בסדר? אנחנו אומרים כרגע, בואו ברשותכם, אני אומר את זה כמשל קטן, למרות שאני לא מבין לא במשל ולא בנמשל, אבל זה עוזר קצת להבנה. אתה מתבונן על כל מיני דברים. אתה היום, גם המדע היום כבר יודע, שגם מה שאתה רואה זה לא רק מה שאתה רואה, נכון? כי יש עוד מה שנקרא, יש גלים, אנרגיות, אני לא יודע. אז ילד הרבה פעמים, הוא חושב שעובדים עליו, נכון? אבל אנחנו כבר קצת גדלנו, ובמיוחד בדור של אלקטרוניקה כזאת, שהיא אלחוטית, זאת אומרת, אתה כבר מבין שיש עוד הרבה כוחות שמסתובבים בשמיים. שוב, זה רק משל. ענייננו, זה בעניינים הרוחניים. ברוך השם שאנחנו מודעים שיש נשמה. וכשאני עכשיו יושב איתכם, ומדבר איתכם, ורואה אתכם, צריך לדעת, אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, אבל... אני רואה את הגוף שלכם, אני שמח על העיניים הפקחיות שלכם, את זה שאתם יושבים ומקשיבים. אבל בלי לפגוע בכם, הפוך, מתוך הערכה רבה אליכם. לומר לכם שכל מה שאנחנו רואים פה זה עוד כלום, כעין וכאפס, לעומת הכוחות הרוחניים. לא רוצה עכשיו לדבר כאילו אני מבין, בהילה שסובבת אתכם, או ב, אני יודע מה, הכוחות של הנרן חי, שמה שנקרא, שנפגשים ומקיפים כל אחד במציאות שלו. אבל אנחנו ברוך השם מאמינים בזה. יש אנשים שבשבילם לדבר על הנרן חי, זה מציאות. אתה הולך ומדבר איתו, והוא מסתכל על שורש נשמתך. ברוך השם, שיש אנשים כאלה, בוודאי היו, בעזרת השם עוד יהיו הרבה. אבל חשוב לדעת שיש את הדברים האלה. עכשיו אתה בא ומתבונן על המציאות הרוחנית הזאת. ואתה בא ואומר, הנה, אני לא רואה את המציאות כמו שהיא, אני מתבונן על השורש שלה. וכשאני מתבונן על השורש שלה, אז בואו נחזור רגע לאברהם אבינו, אני רואה את הטוב שיש בשורש נשמתו של אותו פלוני, אפילו שעכשיו הוא חוטה. הבנתם? זה מדרגה גבוהה. בלעם גם מוכשר מאוד. מוכשר מאוד מאוד, אמרנו כמו משה רבנו. הוא יודע גם בגלל שהוא יודע למצוא את כל הדברים, את השורש של הדברים, הוא גם יודע לכוון, שמעתם איזה גדלות, הוא יודע שיש מצב כזה, שהקדוש ברוך הוא בשביל לתקן את העולם, יודע שיש לפעמים מידת הדין. כביכול, אלף פעם כביכול, הקדוש ברוך הוא כועס. טוב, גילית את התגלית הזאת. נו, עכשיו מה אתה עושה עם זה? הבנתם עכשיו איפה הרשעות? מצאת איזושהי שנייה ביום שאתה יודע לכוון, כי בן אדם רגיל לא יודע לכוון אותה. הוא יודע. אבל מה הוא עושה עם זה? יודע לחפש את הרגע, לא יודע מתי, ובשעה הזאת או שעה הזאת, עושה כך וכך, ועכשיו אני אתפוס טרמפ, על מה? על הרשעות. אם לא הייתי מספיק ברור, שאלתי בהתחלה, נכון? כי ביכול אתה שואל את עצמך, נו, מה בכלל אהבה המינה הזאת? נכון? אז בואו אני אעשה את זה ככה עכשיו, אולי דיברתי על דברים קצת יותר מדי גבוהים, למרות שאני חושב שברור, ברור לי שאתם יכולים להבין עוד הרבה יותר מה שאמרתי. אבל בואו נוריד את זה כאילו טכנית כזאת, קצת כמו שרשי על הפרשה, גם רשי הוא לא טכני, אבל הוא מציג לנו את זה כאילו טכנית. אז תחליט אתה בלעם, מה, על מי אתה בא לעבוד, נכון? לא, אני לא אוכל, אמר שמרנו בהתחלה, אשר ישים השם בפי אותו דבר. אבל עם מי אתה מנסה להתחכם? באמת יש לך ואמין שהקדוש ברוך הוא רוצה לקלל את ישראל? אז הוא אומר, תשמע, לא הלך מפה, נלך משם, נכון? אולי פה לא מספיק קורבנות, הנה, אברהם אבינו הקריב כך וכך קורבנות, יצחק ככה, אני אביא יותר מהם. מה אתה חושב פה? זה טכניקה, על מי אתה בא לעבוד? תחפש רגע את המגמה של הקדוש ברוך הוא. לא, זה לא מה שמעניין אותו. מעניין אותו רק הוא עצמו. את כל הכישרונות האדירים שהוא קיבל, למה? להשתמש לעצמו. אם לא הייתי מספיק ברור, בוא נגיד מישהו בא, יושב בהנהלת הבנק, אני לא יודע מה, ועכשיו בגלל שהוא יודע לחדור אל המחשבים הכי הכי סודיים, הוא יודע גם מה שנקרא לגלות את הקוד הסודי שלך ושלי ושלי, והוא יודע איך להוציא כסף בלי שהבנק ירגיש. זה עושה אותו צדיק. הפוך, אם יגלו אותו, יתברר שזה הרשות הכי גדולה. הכנסנו אותך לחדרים הכי פנימיים, עם היכולות הכי גבוהות, ונתנו לך את הכישורים כי סומכים עליך, ועכשיו אתה יודע לגלות במרכאות, כפולות ומכופלות, את הקוד הסודי, שהרגע שהקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו מה שיקרה, להשתמש במידת הדין. ושוב, מצד הקדוש ברוך הוא זה לטוב, אתה מנסה עכשיו לרכב על הדברים האלה. וזה הדבר הנורא. שיש בבילה. ברוך כישרונות, אבל שימו לב, הכל למה? לעצמו. עכשיו, כדי לא לשכוח, רוצה לומר לכם עכשיו עוד משפט, הוא שנון מאוד, ואני, סליחה שאני ככה עושה איזושהי סטייה, ואני אומר את זה בזהירות רבה, אני לא מתכוון לאף אחד באופן אישי. לא, ודאי לא מכם, אבל מתכוון. לפעמים אנחנו, אבל צריך לדעת שהכישרונות האלה, של מה שנקרא, של יכולות לראות בדברים עליונים, גם היום יש זה לעומת זה עשה אלוקים. יושבים לך כל מיני אנשים בתל אביב, מגלים כל מיני סודות, מגלי עתידות, חלק זה גם עבודה בעיניים, זה בכלל שטויות. כן, אבל כל מיני הורוסקופים למיניהם, ואני לא יודע מה, וכוסות קפה, וכף היד, ועוד כל מיני שטויות. אבל יש גם כאלה שזה כנראה לא שטויות. מה אני מתכוון לשטויות? שהם באמת יודעים להגיד לך את העתידות. אומרים שיש כאלה גם בטיבט וגם בדרום צרפת וגם אני לא יודע איפה, במזרח כל מיני אנשים נוסעים ומתפעלים, כל מיני דברים. כן, אני רוצה להגיד לכם חד משמעית, זה קיים, יש. נו, אז אם זה קיים, וואה, זה אולי באמת, הם צדיקים, הם יודעים את העתידות, או כל מיני דברים כאלה. אבל צריך להיזהר מאוד מאוד. לא כל מי שיודע את העתידות, הופך להיות צדיק. יכול להיות שהוא רשע גמור. והקדוש ברוך הוא נתן לו את הכישרונות. למה? כדי שאתה תשאל את עצמך כל פעם, האם אני הולך לנביא, כן, בעזרת השם, מקרוב בימינו, או דרגה פחותה, שאנשים שיש גם היום, אנשים בעלי רוח הקודש,